בואו נתחיל. עמוד י' א', פסקה י' ת'. בסדר? אנחנו מתחילים עכשיו את הנושא של הספר המרכזי. אמרנו שהפתיחה של הספר שאומרת האמונה מתחילה מאלוהים ולא מאיתנו. עמוד י' א', פסקה י' ת'. והוא מתחיל במשל של מלך הודו. הנושא המרכזי של מלך הודו הוא שאלוהים בא אלינו ולא אנחנו באים אליו. בניגוד לשאר אומות העולם שהם הוגים וחושבים ומחפשים ותרים אחרי האלוהים ובסוף מגיעים לאיזשהו אלוהים שהם בראו מעצמם, שהם חשבו עליו, שהם בדו אותו מליבם. אצלנו היחידים שטוענים, תגידו שאנחנו משקרים, אבל אין שום עם שמשקר ואומר שאלוהים התגלה אליו. לכל העם ביחד. אפילו לא בצורה של שקר. היחידים שאומרים את זה, זה עם ישראל. אנחנו רוצים להגיד גם שזה לא רק אמירה היסטורית של פעם, מה שהיה פעם, אלא זה דבר שקורה כל הזמן. לדוגמה, ארוכה אנחנו חוזרים על זה, לדוגמה בריאת העולם. חשוב לרמב״ם להדגיש שבריאת העולם זה יש מאין. כלומר היה קודם כל עין, ומאין אלוהים ברא את העולם? למה זה כזה חשוב? ואם העולם היה כל הזמן קיים, מה קריטי לך? מה אכפת לך להגיד את זה? למה זה כל כך חשוב להגיד שהאלוהים ברא את העולם יש מאין? מה אכפת לך להגיד שהעולם היה כל הזמן קיים? נגיד, לא, למה זה כל כך עקרוני לו? אתה צודק שזה לא היה ככה, נכון. אבל יש עוד הרבה דברים שאלוהים לא מספר לנו. למה זה כל כך חשוב לספר לנו שהעולם נברא יש מאין? בשביל לבוא להגיד לך, עוד פעם, שזה לא מורה היסטורית. אני אומר, כל הזמן צריכים להתרגל שמה שכתוב בתורה, מה שאומר פה עכשיו הכוזרי, זה לא מה שהיה פעם, אלא זה משהו שכל הזמן קורה. וגם בריאת העולם, שנייה, תכף נגיד, וגם בריאת העולם יש מאין, זה כל הזמן. כל שנייה ושנייה אלוהים בורא את העולם יש מאין, ואם אלוהים יפסיק לברוא את העולם יש מאין, לא יהיה עולם. עכשיו. זה לא פעם אלוהים ברא את העולם, נתן לו להתגלגל. המשיך להתגלגל, איך שאתם רוצים, איך ש... לא. כל שנייה ושנייה, אלוהים בורא את העולם מחדש. בורא, מחדש, בטובו, בכל יום. תמיד מעשה בראשית. וזה לא איזושהי אמירה היסטורית. פעם, לפני 6,000 שנה, היה בריאת העולם, יש מאין. לא, עכשיו יש מאין. אותו דבר גם פה. מה שהוא הולך לתאר לנו, זה לא לטעות. זה מה שהיה פעם... במעמד הר סיני לפני 4,000 שנה. לא. כל שנייה ושנייה אלוהים מתגלה אלינו. השאלה אם אנחנו מפתחים את האוזניים הנכונות לשמוע אותו. בסדר? אז מה שאנחנו הולכים לשמוע היום זה מה שהכוזרי אומר לך. לא רק לעם ישראל כולו במעמד הר סיני, אלא כל אחד ואחד מאיתנו. בוא נראה. אמר החבר, אילו אמרו לך כי מלך הודו איש חסד הוא. ועליך להעריצו, ולהגדיל שמו, ולספר מעשי חסדו. וכל זה רק לפי שמועה, שהגיע אליך על דבר צדקת אנשי ארצו, ומזותיהם הטובות, מסעם ומתנם באמונה. האם היית רואה צורך לנפשך לעשות כן? מה הוא אומר פה בעצם? הוא מדבר פה בעצם על ייסוד הנצרות, וייסוד האסלאם ושאר הדתות. מה קורה בשאר הדתות? בא איזה אדם מסוים, מספר לך על אלוהים, מספר לך על הטוב שאלוהים עושה, ואז אתה מחליט אם להצטרף או לא להצטרף. זה מה שהוא אומר פה. אמרו לך, יש שמועה שמגיעה לך על מלך הודו. מלך הודו באותה תקופה, הודו זה לא כמו היום שהודו ידועה ומוכרת ו... הודו הייתה איזשהו מקום אקזוטי, רחוק, שאף אחד לא הגיע אליו ולא ידעו מי הוא ומה הוא. תמיד חיפשו אותו, כי ידעו שיש איזשהו מקום כזה. כן, את הסיפור שהגיעו לאמריקה, חשבו שזה הודו, כי ראו זה משהו מיוחד, וקראו להם אינדיאנים. ולמה זה? כי הודו נחשבה איזשהו מקום מיוחד, שהוא לא שייך למציאות הרגילה שלנו. אז הכוזרי משתמש במושג הזה. מלך הודו, כלומר שהוא מלך של מקום מיוחד, מקום עליון, מקום שהוא לא מערכת הרגילה שלנו, אם באים ומספרים לך שיש מקום כזה, האם אתה מרגיש חובה להצטרף למקום הזה? חובה לעשות כמנהגי המקום הזה? חובה אולי אפילו להאמין בזה? לא. זה מה שהוא עונה לו. מה הכוזרי? מדוע הצורך כזה על נפשי? הייתי מטיל ספק בדבר. אולי צדקת אנשי הודו מצד עצמם היא? אף ייתכן כי אין להם מלך כלל? ואולי באמת מצד מלכמי? ואולי שני הצדים גם יחד? הוא מביא כל מיני אפשרויות שאומרות, אולי מה שסיפרו לי לא נכון. אם אנחנו נסתכל באמת בפירוט של האפשרויות האלו, האפשרויות האלה אומרות שאולי הסיפור הזה הוא סיפור חלקי. באמת אנחנו מסכימים. יש חלקים מסוימים בדתות שהם נכונים. אמרנו, באסלאם שאומר שאלוהים הוא אחד, זה נכון. זה נכון. גם הנצרות שהיא באה ואומרת שאותו תנך שלנו הוא נכון, זה נכון. אלא מה? הם עשו שינויים, עשו עיקומים, עשו הוספות, עשו שינויים. עכשיו, אתם יודעים שקבר רחל יש עכשיו ויכוח. פתאום האסלאם ממציא, קיבל החלטה, שליד קבר רחל יש איזשהו קבר של איזה שייח שם. ואז הם אומרים, המקום הזה קדוש לנו. עד לפני 100 שנה בכלל לא ידעו על הדבר הזה. המציאו. וזה מה שהוא אומר פה. הוא אומר, כל זמן שאין פנייה ישירה שאלוהים אליי, אני לא חייב שום דבר. אני לא מחויב בזה. כ"א, אמר החבר, אולם אילו באו אליך מלאכי המלך ההוא בתשורות, אשר אין להטיל ספק בדבר כי נמצאות הן אך ורק בארמנות מלכי הודו, ובמכתב אשר באו לך כי רק מלך הודו הוא, במכתב מצורפים סמי תרופות המרפים אותך מכל מדוויך, שומרים על בריאותיך, סמי מוות לאויביך, על כל הרחמים בך, אשר תפילם בצאתך לקראתם בלא חיילות ולא כלי מלחמה, האם לא היית חייב אז לסור אל משמעתו? זה מה שהוא אומר פה. בואו נעבור עוד פעם על זה. פסקה כף א'. אילו באו אליך מלאכי המלך ההוא בתשורות, אשר אין להטיל ספק בדבר, כי נמצאות הן אף ורק בארמונות מלכי הודו. מה זה התשורות האלה? זה הניסים, נכון? אנחנו נמצאים במצרים, ואלוהים עושה לנו ניסים. הוא מביא לנו כל מיני מתנות שהתפקיד שלהם לגאול אותנו, להרים אותנו מהמציאות שבתוכה אנחנו נמצאים, מהמצרים שבה אנחנו נמצאים. מכתב אשר באו לך כי רק מלך הודו הוא, זה הספר תורה, נכון? מכתב. לזכור שהספר תורה אנחנו כל הזמן מדגישים. הספר תורה זה איזשהו כתב שאומר מה שיש לך, מה שיש לך בפנים. הוא לא איזושהי מערכת חוקים שמולבשת עליך, שאתה מוכרח להיות כפוף אליה, אלא הפוך. מה שכתוב בתורה נובע עם מה שיש אצלך בפנים. על המכתב מצורפים סמי תרופות המפרים אותך מכל מדוויך, זה המלחמה במצרים, משמעים את בריאותיך, מסיים מוות לאויביך, לכל הרחמים בך, בין אם זה המלחמה במצרים, בין אם זה המלחמה ביצר הרע. כן.
איך המצב האידיאלי הזה התקלקל? הרי היה סימנים מוכחים לגמרי לתור שצר המדבר, כאילו שיש אלוקים.
כן.
איך אתה... הם הלכו לחתור? ממש אמרו את אלוקים מול העיניים.
שאלה מצוינת. 40 יום אחרי מתן תורה, עם ישראל פתאום עובד לעגל. הכוזרי מסביר, אנחנו נגיע לזה להמשך, אני אגיד רק קצרה, בגלל ששאלת, הכוזרי מסביר שזה לא כמו היום. היום יש כפירה. המושג של כפירה לא היה פעם. מי שחטא פעם זה לא היה כפירה. מי שחטא מה הוא היה עושה? עובד עבודה זרה. יפה מאוד. כלומר, יש איזושהי תשוקה. שמעתם את הסיפור היום של הרב אביחיל, שנספר על המלך מנשה. הוא לא סיים את הסיפור, אבל הסוף של הסיפור אומר שהוא שאל אותו, אז זה השאלה שלך. אתם כל כך חכמים, כל כך יודעים מאיפה פורסים את הלחם, אתם כל כך יודעים איך שהרב בכלל הסביר, איך לחבר את אלוהים לארץ. אז למה עבדתם עבודה זרה? זה השאלה שלך. ענה לו מנשה, אילו היית בדור שלי, היית מרים את הסמלה ורץ אחרי עבודה זרה. מה המובן של זה? בדור שלהם לא היה כפירה כמו היום. למה? מתי מתחילה הכפירה? מתי שאלוהים עזב את העולם, עזב את הארץ? בערך באזור חורבן בית המקדש השני, אפילו תוך כדי בית המקדש השני. העזיבה לאט לאט איטית של אלוהים את הארץ. ומתי שאלוהים נמצא במציאות, אין מצב של כפירה. למה? כי אתה רואה את אלוהים, רואה אותו. לא יודע, לא חושב, לא מבין. רואה את אלוהים. עכשיו, מה יכולה להיות בעיה? הפוכה. בגלל שאתה רואה את אלוהים בעיניים, אז אתה יכול לחשוב שאלוהים זה הגבעה. כי כשאתה רואה גבעה, אתה לא רואה גבעה. אתה רואה את הכוח האלוהי שנמצא בתוך הגבעה. אז אתה מאמין שהגבעה זה אלוהים. אתה רואה את הנחל, אתה חש כלפי הנחל יראת אלוהים. למה? כי אתה רואה את האלוהים בתוך הנחל. אתה רואה את העץ. אתה רואה את אלוהים בתוך העץ. וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. דברים שאנחנו לא מבינים אותם היום, כי אלוהים לא נמצא בארץ. אנשים חושבים שעובדי עבודה זרה אנשים טיפשים שהשתחוו לפסל ודפקו את הראש באדמה. זה חוסר הבנה בסיסי במה זה עבודה זרה. עבודה זרה זה אנשים גדולים שהרגישו את הנוחות של אלוהים. בגלל שהם הרגישו את הנוחות של אלוהים, אז הם הגיעו לטעות הזאת לחשוב שאלוהים נמצא בפסל, נמצא בעץ, נמצא בעגל. כי באמת הוא היה שם. כי באמת הוא נמצא שם. וזה מה שהביא אותם לטעות האדירה הזאת. לא תמצא אצלם כופרים. מתי אנחנו מוצאים כופרים? רק בתקופה שמקבילה לרומא ולאחר כך. מתי שאלוהים עזב את העולם. ואז גם מופיעה דרך אגב החוכמה בעולם. מתי החוכמה מתחילה להתפתח? מתי שאנחנו מפסיקים להישען על אלוהים? כי אלוהים עזב את העולם, ואנחנו צריכים לפתח כוחות משלנו שיעזרו לנו לפגוש את אלוהים. למה הדבר דומה? לילד קטן, שכבר אבא שלו מפסיק לקחת אותו ביד, הולך לחדר אחר, והילד צריך ללמוד ללכת ברגליים שלו. אותו דבר, החוכמה והשכל זה האמצעי שלנו איכשהו לנסות לשחזר את היכולת למפגש עם אלוהים. אבל זה מלאכותי, זה לא טבעי. המפגש הטבעי זה המפגש האמוני, שזה מה שהיה אז. מתי שאלוהים מופיע אליהם?
מה המצב האידיאלי?
מצב האידיאלי שגם זה וגם זה. כלומר, גם אמונה וגם שכל. אבל דרך אגב, היום כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, הכוחות האלה מתחילים מתעורר עוד פעם. אתה רואה את האנשים יותר נמשכים לטבע, יותר מרגישים את הטבע בצורה אדירה, בצורה חזקה, את העוצמות של הטבע.
אפילו אנשים נמשכים לכל מיני דברים רוחניים. נכון,
נכון,
נכון.
כל דבר טוב, נכון, כל דבר טוב בא עם קלקולים. אין דבר טוב שבא בלי קלקולים. כל דבר טוב בא עם קלקולים, אבל זה דבר טוב. זה כמו ילד שגודל, הוא עובר שלב של בגרות. הוא נהיה ילד גדול, אז פתאום גם יש לו בעיות של גדולים, פתאום יש לו כל מיני התלבטויות, כל מיני, הוא מתחיל למרוד, מתחיל... למה? זה כי הוא גודל. אותו דבר גם עם ישראל כעם. בגלל שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אנחנו חוזרים לטבעיות שלנו, חוזרים לפגוש את אלוהים בחומר, ואנחנו מתחילים הצרות. פתאום יש היום העוצמת הזימה והתואבה שמשתוללת ברחובות, זה לא היה לפני 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה. לא היה. למה לא היה? כי אנשים חיו חיים קטנים יותר. היום דווקא ההתפתחות והעוצמות הן מגדילות את הסכנה. אבל יש יותר סכנה, יותר פיתויים, יותר חששות. זה בא ביחד. אומר הכוזרי בהמשך, לא יודע אם הגעתם לזה בבקיאות שלכם, שורש האמונה הוא שורש המרי. או בלשון שפה, לא זוכר את הגרסה פה. כלומר, מאותו דבר אתה מגיע גם לחיבור לאלוהים וגם לניתוק מאלוהים. בסדר? מאיפה זה מתחיל? עוד פעם, מהאמונה, מההבנה שאלוהים מתגלה אלינו. ברגע שאלוהים מתגלה אלינו, אז כל הכוחות גודלים. לא רק הכוחות הטובים, גם הכוחות הרעים.
כמו שאומרים, ככל שאתה יותר צדיק, ככה...
זה מה שרציתי להגיד, כל הגדול יחבור יצרו גדול ממנו. כלומר, זה לא שאנחנו מחולקים לשתיים. יש לנו בתוך הגוף יצר טוב ויצר רע. אין דבר כזה, אין חלוקה. זה עוד משהו שאני רציתי להדגיש פעם. כשאנחנו אומרים כל נשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה לא רק על השם שהוא אחד, גם אתה צריך להיות אחד. כלומר, גם האדם הוא אחד. ומה הכוונה שאדם הוא אחד? תבין שאין לך שני יצרים. יש לך כוח חיים, יש לך כוח יצירה. זה יצר, יצר זה כוח יצירה. והכוח היצירה ברגע שהוא גודל, אז גם היכולת שלך לחטוא איתו היא גם גודלת. יכול להיות שלך לעשות טוב היא גודלת, יכול להיות שלך לחטוא היא גודלת, אז יש לך יותר בעיה.
אבל איך זה שדברים לא מוזיזים לך בגלל שאתה מתחזק?
זאת אומרת שלא התחזקת מספיק. בגלל שתתחזק את זה, תראה שדברים יזיזו לך. יכול שאתה יותר מתחזק, אתה יותר רגיש, נכון.
זה לא, נגיד אם פעם המפתה אותך להסתכל על דברים נותנים, היום אתה, זה לא... זה לא שאם אתה תראה, זה לא מפתה לך, זה פשוט שאתה תדע איך להתמודד עם זה הרבה יותר טוב.
זה בגלל שפיתחת מנגנוני ההגנה. גם במקביל להתפתחות שלך, גם דאגת למנגנוני ההגנה. אבל אם לא תדאג למנגנוני ההגנה, זה יתפרץ בצורה קיצונית יותר מכל בן אדם
כזה. מה זה מנגנוני
ההגנה? מנגנוני ההגנה זה קוראים לזה מידות. תפתח מידות טובות. מה? במקביל, אם אדם מתחזק, יכול להיות מציאות מפלצתית של אדם שהוא גודל בראש, אבל הגוף שלו נשאר קטן. יכול להיות מציאות של בן אדם.
היתר שלו יותר גדול?
כן, אבל המידות... אבל
מישהו, אם המידות הרי משלמות בעיניי, כמעט
יצא? עוד פעם, המידות זה הבסיס. מעל הבינות אתה בונה את הקומה הרוחנית שלך. וככל שאתה גודל רוחנית, אתה צריך גם לפתח את המידות. יכול להיות בן אדם שגדל רוחנית, אבל מידות שלו הן קטנות, הן לא טובות. ואז אתה מוצא בן אדם כזה שגונב, כי הוא לא צריך לעמוד בפיתוי. אני לא אמרתי בפיתוי של להיות שר. יש שר, לא יודע מה, יש שר שיקון, או לא יודע, שר, שיש, נתנו לו שוחד. אני לא יכול לשפוט אותו. כי לא מסתובבים לי מתחת לידיים מיליוני דולרים, שאני יכול לקחת 100,000 שקל ואף אחד לא ישים לב. אבל הוא הגיע להם רמה כזאת, והוא בעוצמה כזאת, והוא שולט על זה, וזה לא רק הוא שולט פרקטית. הבן אדם צומח מזה, הבן אדם גודל מזה, אז גם הפיתוי שלו גודל. עכשיו, אם הוא גדל ככה, ולא פיתח במקביל את המידה שלו, שמידה של ההספוג המועט, מידה של הנדיבות, מידה של מה שאתה צריך ולא מעבר לזה, אז אתה מוצא פתאום מציאות של אנשים שחוטים.
המציאות הכי מתוקנת בשביל אתה לא מתאבד לדברים? בגלל שהמידות שלך מתוקנות?
לא. אם אתה לא מתאבד לדברים, זה נורא.
אבל...
זה אתה לא חי, כן? זה אומר שאתה לא חי.
אם המידות שלך מושלמות.
אתה מתאבד, אבל אתה שולט את זה. אז מה זה לשבור את כל
הכבוד שלך? אסור לשבור. כתוב, תקרא מסילת ישרים. הדף הראשון של מסילת ישרים כותב, שאנשים חושבים שהמטרה בעבודת השם ובמידות היא לשבור את התאוות, כמו שאתה כותב, כמו שאתה אומר, הוא אומר זה טעות. הוא מדבר שם על הליכה בקרח, ועוד כל מיני דברים כאלה, טבילת בקרח, ועוד כל מיני דברים כאלה, הוא אומר, זה טעות. יש משפט כזה בגמרא. אפשי, אל תאמר, לא אפשי, אפשי, אלא תאמר, אפשי, אני רוצה לאכול חזיר, מה זה שריבונו של עולם אומר שאני לא אוכל? זה שמונה פרקים.
זה לא תאווה לאכול את החזיר. זה לא דבר שאתה יכול להגיד לא בא לזה. זה בטעם, אין לך תאווה לזה.
זה בעיה שאין לך תאווה לזה.
תאווה רגילה לאכול.
זה בעיה שאין לך תאווה לזה.
לחזיר?
כן.
בייחוד לחזיר?
יש סיפור על אשתו של...
מה?
תקשיב. אשתו של... איך קוראו לו? האמורה, אחד האמוראים, שהיא שברה לו את הכדי יין. אתם מכירים את הסיפור? שהיא שברה את הכדי יין? יש בוריה, אשתו של רבי מאיר, זה לא בוריה, אבל יש אשתו של רב... איך? יפה, כן, ילתה. ילתה אשתו של רב נחמן. יש שם קטע בגמרא, שבו היא מבקשת מבעלה, שבעלה, אחד מגדולי האמוראים, היה דואג להביא לה כל מיני דברים. היה דואג להביא לה איזשהו דג שהוא בטעם של חזיר. והיה מביא לה... מה עוד?
כבד,
נכון, כבד בשביל שהיא תטעם את הדם, נכון?
ודודרים שזה בשר וחלב ביחד.
יפה מאוד. עוד כל מיני דוגמאות כאלה שאני שכחתי אותם, לצערי. ומה הסיפור הזה? מה קרה? מה, היא כזאת בעלת אהבה? היא כזאת אישה מושלת שהיא רוצה לטעום את הדם, היא רוצה לטעום את הטעם של החזיר, רוצה לטעום, לא. היא אישה אידיאליסטית, היא גבוהה, שהגיעה לרמה כזאת שהיא רוצה להראות שאין פירוד. אין מצב כזה שאלוהים ברא טעם מסוים שאותה אתה לא יכול לטעום. בגלל האידיאל הזה הגדול, מה שהרב אביחי דיבר על זה. שנייה, מה הוא אמר? ציטוט של הגמרא שאומר, שאדם עתיד ליתן את הדין, הוא אמר את זה שבוע שעבר, אדם עתיד ליתן את הדין על כל דבר שראו עיניו ולא אכל. למה? זה מה שאתה אומר. כלומר, צריך שכן יהיה לו את השאיפה, צריך שכן יהיה לו את התאווה, צריך שכן יהיה לו את הדבר הזה. אדם שאין לו תאוות, שאין לו שאיפות, שאין לו רצונות, הוא אדם מת. ואלוהים לא רוצה אנשים מתים. עכשיו, אתה צודק שבדברים השמעיים, אומר הרמב״ם, בדברים השמעיים, אסור שיהיה לך תאווה לזה. לדוגמה, אסור שיהיה לך תאווה, לא להניח תפילין. זה דברים שהם לא נובעים ממשהו שכלי. על משהו שהוא שכלי, עשו לך. לדוגמה, אני אסביר עוד פעם. לדוגמה, גניבה. אז הוא שיהיה לך תאווה לגנוב. זה בעיה. משהו תאווה לגנוב. כיוון שזה ברור לכולם שלא גונבים. אבל שיהיה לך תאווה לחזיר. כן, צריך שיהיה תאווה לחזיר.
מה
עשו
לך? מה
סתם? תאווה, זה מה שאומר. זה מה שהגמרא אומרת. אתה צריך להתאבות, אבל להגיד, בגלל אלוהים אני לא אוכל. אפשי ואפשי, ומה עשה שרקון של עולם עשר עליי?
מה? אז איך אפשר להתאבות?
שנייה, עוד פעם.
איך אפשר להתאבות למשהו שלא טעמת לחיישתם? ככה פה את הדמיון, למה את מתאבק?
זה העניין, שלא טעמת, אתה רוצה להתאבות?
אז לא...
סיגרת,
לא יודע, אין לי תשובה לזה. סיגרת, מה? צודק, אין לי תשובה לזה.
כי כן פגשת...
סיגרת, אנשים רוצים לטעום על זה.
אין לי תשובה לזה. אין לי תשובה לזה, לא יודע. לא יודע.
יכול להיות שאתה משולט על התאוות שלו והתאוות בתעודות.
עוד פעם, מה?
נגיד הוא שולט על צניעות, יכול להיות שזה פחות ימשוך אותו כאילו דברים עצמאים?
אני אומר עוד פעם, אם הוא הגיע למדרגה, אם הגיע למדרגה שזה פחות מושך אותו, אז הוא בבעיה.
אני היום דיברתי על זה עם הרב מיכאל.
כן.
הוא אמר שיש מדרגה אילאה, כאילו, של מצב של אדם ש...
כן, זה הצדיק. מי שלומד תניה, שלומד תניה, העולם בנוי משלושה חלקים לא שווים. יש את הבינוני, שזה כולנו, הלוואי נהיה בינוניים, בוא נגיד ככה. יש את הצדיק ויש את הרשע. עכשיו, הצדיק מדובר על כמה אנשים? אולי חמש אנשים. בכל העולם.
כל
הדור, לא בכל הדור שלנו, נגיד 36, בשביל 36 צדיקים. מה זה צדיק? זה ההגדרה של צדיק, מה שהמיכאי אמר. צדיק זה בן אדם שאין לו אפילו יצר הרע. אין לו אפילו רצון לעשות רע. מה זה בינוני? בינוני זה בן אדם שעושה רק טוב, אבל יש לו יצר הרע שהוא מצליח לגרום לו שהיצר הרע אפילו לא יצוף אצלו, לא יעלה אצלו. זה בינוני. אנחנו בדרגות שונות. רובנו לא מגיעים לדרגה של בינוני, כי אצלנו יצר הרע הוא צעף, ואנחנו בשנייה האחרונה מונים את עצמנו. אז אנחנו אפילו בקושי בינוניים. ורשע זה מישהו שהוא לא יכול לו לעשות עבירות. כלומר, התניה בונה את זה צורה כזה שצדיק ורשע זה אנשים שאין להם בחירה. כלומר, זה רשע, אין לו בחירה, הוא חייב לעשות הרע. אין לו יכולת למנוע את הרע. וצדיק, אין לו יכולת לעשות רע, אין לו יכולת לעשות רע.
כמעט ואין גם
רשעים. נכון. זה הרעיון של חב"ד, שאומר כל ישראל צדיקים. נכון. זה צודק. עכשיו, אני אומר עוד פעם, צריך...
זה נורמלי, זה מדברים... יש לנו כל מיני תאוות כאילו...
נורמלי, מצוין.
זה דבר טוב?
תסתכל ב-SMS, נכון, זה מה שאתה רגיל, זה SMS של שבת. מי שואל אותו, אבל פה רצה לגור באמת, אני אומר את זה בצורה טובה, הוא אמר את זה בצורה של, כמו שאתה אומר, בצורה לא טובה.
מה הוא אמר?
משהו ענה לו שם, הוא ענה לו בשביל לצחוק עליו, הוא לא ענה לו, הוא ענה לו בצורה של גערה. לא בצורה טובה. אני חושב שזה משהו טוב. מישהו שואל אותו, אני כל הזמן חושב על נשים, לא זוכר משהו כזה.
הוא כתב לו ככה, הוא כתב לו...
האם זה נורמלי?
לא, הוא כתב לו, אשתי יותר מדי צנועה, אני רוצה ללכת עם חולצות...
אני רוצה ש...
מעל הגבול, אני רוצה שהיא תלך עם חולצות שהוא גבול, כמו גבול, כמו כל הדתיות. חצאית עד הזה, כמו כל הדתיות. האם אני נורמלי, שאני לא רוצה שהיא תתלבש כל כך לא צנוע? אז הוא כתב לו... בטח
אתה נורמל, יש לך יצר הרע, אבל אני כתב את זה בצחוק, אבל אני אומר את זה ברצינות. אלוהים לא רוצה קרשים. הוא לא רוצה גם שאתה תהיה קרש. יש לו מספיק קרשים בעולם, יש לו מספיק פלסטיקים בעולם. הוא רוצה שאתה תהיה חי. ואדם חי, יש לו תאוות, יש לו יצרים. הנצרות הכניסה את הבן אדם לקופסה, למנזר, אמר לו תתרחק מהכל. א' כל זה בלתי אפשרי, כיוון שאי אפשר לצאת, אדם לא יכול לצאת מעצמו, ואנחנו מצאנו, מי שראה סרטים על, על הנצרות, שם הוורד מי שמכיר, או כל מיני סרטים כאלה, דווקא במקומות האלה קוראים לדברים הכי נוראיים. בגלל זה. אבל חוץ מזה, שמבחינה בעיד אדם לא יכול לברוח מעצמו, גם מבחינה אידיאליסטית, אלוהים לא רוצה אנשים שהם פלסטיק, אנשים שהם קרשים. הוא רוצה אנשים חיים. ואנשים חיים, באופן טבעי, אנשים חיים, יש להם תאוות. מצוין. אם אתה חי את דבר השם, אז אתה מפנה את התאוות שלך לצד הגבוה העליון. זה כן. זה אני מסכים.
לא להפוך חולשה לידיעה?
אני אומר, האדם הוא כזה, זה לא...
יכול להיות ממש להפוך חולשה לידיעה.
זה כמו שתגיד...
כמו שנגיד, אני עכשיו אלך לאכול פפגאיו, ממש, ככה משתי בשר, מניין בשר, כל היום, אני עובד את השם, אני נהנה ממה שהוא נתן לי.
אסור לך לעבוד על עצמך. אסור לך לעבוד על עצמך, לרמות את עצמך. אם אתה עושה את זה בשביל הבטן שלך, אז אתה סתם אדם שמשקר. אבל זה שאנחנו עובדים עצינו ומשקרים...
אתה נהנה, זה מצווה, אמרת שלחיות.
כן, אבל
בשביל מה... ממש ממש חי.
נכון, אבל בשביל מה אתה חי? אתה לא חי בשביל עצמך. אתה חי בשביל משהו יותר גדול. בשביל עם ישראל, בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל השכינה. בשביל משהו גדול יותר. אבל אם אתה חי בשביל עצמך, אתה יורה לעצמך ברגל. אתה יורה לעצמך ברגל. עכשיו, אני אומר עוד פעם, אתה יכול לקרוא לזה אדם שהוא מזייף, אדם שעובד על עצמו, אדם שאיך קראת על זה? להפוך חולשה לגבורה. אני קורא לזה, להעלות ניצוצות. מה זה להעלות ניצוצות? ניצוצות זה לקחת את הדברים הנפולים, הנמוכים, ולהשתמש בהם לדברים עליונים. עכשיו, אתה היחיד, זה כמו מה? כמו הדוגמה שהוא הביא. ספרים הסיפורים של החסידים, על אדם שאכל המון, 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 היה איזה רב אחד, לא זוכר מי, שרצה לדעת מי זה השכן שלו בעולם הבא. הוא אומר, השכן שלך בעולם הבא זה אחד שכל יום, מהבוקר עד הערב רק אוכל. הוא שואל אותו, למה אתה אוכל מהבוקר עד הערב? זה פה מפורסם, שהוא אוכל שהוא ידלק, שאם הקוזקים ידליקו אותו, הוא ידלק המון זמן, ולא כמו אבא שלו שנדלק ונחבא במקום. מה זה אומר? זה אדם אידיאליסט שחושב על קידוש השם, על החשיבות של עם ישראל, זה שעם ישראל לא יתבזה בגויים. עכשיו, מה זה כל הדברים האלה? זה לקחת כוחות נמוכים של אכילה, שדאגה לעצמי, שרצון אגוצנטרי, שאני חושב על עצמי, להרים את זה למדרגה שבה אתה חושב על השכינה, על אלוהים.
יש כאלה מה שיכולים להרים את זה בפוטו.
זה כבר אתה, כל אחד יחליט בעצמו, ואדם מכיר את עצמו אם הוא עובר עבירה או לא.